טוב, שלום לכולם. היינו רוצים היום לגעת קצת בסוגיה כמובן אקטואלית, הבירור והמאבק בין ישראל ליוון. יש הרבה דרכים לברר את היחס הזה, את המאבק הזה. אני הייתי רוצה לעשות את זה ברשותכם דרך המקור, בפעם הראשונה בתורה שבו פגשנו את יוון, להבין את מקורו, מאיפה הוא יצא, ואז להיכנס לאיזשהו חשבון, בעיקר דרך הרמב״ם בספר מורה נבוכים אצלנו בדף במקור מספר 2. אז קודם כל כפתיחה. אנחנו יודעים שכשנוח יוצא מהתיבה אחרי המבול, הוא בעצם שלב ב' של ההיסטוריה. אדם הראשון היה שלב א', הופיע המבול, נחרב העולם, נוח הוא מעין אדם הראשון שלב ב'. כמו שלאדם הראשון היו שלושה ילדים, שהם בעצם מבטאים שלושה אבות טיפוס של המין האנושי, מלך לפי הסדר הזה, שט, אבל וקין, שט כמובן נרצח, סליחה, אבל כמובן נרצח ואז הגיע שט. כך, לנוח הוא שלושה בנים, שם, יפת וחם לפי הסדר הזה. שם הוא המשך של שט. אבל הוא המשך של יפת, הוא המשך של אבל. וחם הוא המשך של קין. טוב, סוגיה שלמה, תראו בנציב, הנציב מברר את זה באריכות רבה. בכל אופן, אם כן, שנוח יוצא מן התיבה, אומרת התורה, שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. הנציב שואל, הרי לכאורה כל הפסוק הזה מיותר. כי שלושה אלה בני נוח, עד שלוש אני יודע לספור. ובפסוק הקודם כתוב, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. אני יודע לספור עד שלוש, שם, חם, יפת, שלוש. אז למה צריך להגיד שלושה אלה בני נוח? כתוב בפסוק הקודם. שתיים, מאלה נפצה כל הארץ. אני יודע שמהם ייבנה העולם אחרי החורבן של העולם, במבול, ממי ייבנה העולם? ממי תפוץ הארץ? רק מהם. אם כן, שואל הנציב לכאורה, שני החלקים של הפסוק הזה, כל הפסוק הזה לכאורה מיותר לגמרי. החלק הראשון, שלושה אלה בני נוח, אני יודע מה הפסוק הקודם. החלק השני, מאלה נפצה כל הארץ, את זה אני יודע מסברה. אומר הנציב, אומר הרב הירש, אומר המלבים, פה יש לפנות המלבים, שהפסוק הזה, שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ, לא מדבר על הבנים הספציפיים של נוח. אלא מדבר שמאז נוח עד סוף ההיסטוריה, מאחרי המבול עד סוף ההיסטוריה, אלפי שנים, בעצם, כ-4,000 שנה, בעצם העולם הזה יכלול בקרבו, בתוכו, שלושה אבות טיפוס אנושיים. יש אב טיפוס אחד שנקרא שם, אב טיפוס שני נקרא יפת, אב טיפוס שלישי נקרא חם. לא שכחתי שהנושא זה יוון וישראל. תכף נראה זה קשור אלינו. אב טיפוס ראשון, שם. מי זה שם? אז אולי נקדים הקדמה. אנחנו יודעים שיש באדם שלוש קומות מרכזיות. קומה אחת היא הקומה הנמוכה ביותר, השפלה ביותר, היא קומת החיה שבאדם. הצד הבהמי שבו, הנפש הבהמי שבו. שכוללת, הנפש הזאת כוללת כוחות גופניים, חומריים, ויצרים גופניים נמוכים. הממד השני שבאדם זה ממד האדם. יש את הצד החייתי הבהמי שבאדם, יש את האדם שבאדם. האדם שבאדם כולל בתוכו את השכל, את המוסר, את הבחירה החופשית וכו'. בעלי חיים הם לא מוסריים, הם לא מתנהלים על פי השכל המוסרי שלהם. ויש קומה שלישית באדם, שהיא קומת האלוקות. אז יש אלוקות באדם, הנפש האלוהית, הנפש נקרא לה האנושית, והנפש הבהמית. שלוש קומות. מלמטה למעלה, בהמי, אנושי, אלוקי. מלמעלה למטה, אלוקי, אנושי, בהמי. אומר הרב, אומר המלבים, סליחה, שם זה אותם האנשים, זה אב הטיפוס האנושי הזה, שמי שיצא ממנו זה האנשים שמגלים את הצד האלוקי של החיים. ולכן קוראים להם שם, כי הם שמים, הם קוראים בשם השם. נראה את לשונו. שלושה אלה בני נוח, מקור אחד. כי כתות האנשים שעמדו בעולם מבני נוח התחלקו לשלושה. זה שלושה אלה בני נוח, זה כל המין האנושי, זה לא הבנים הספציפיים של נוח, אלא כל המין האנושי יופיע בשלושה מסלולים אנושיים. המסלול הראשון, שם. יש אנשים שיבחרו בחיים השכליים, אבל לא רק שכל אנושי, אלא שכל אלוקי, להתהלך לפני השם, ולעסוק בעיון ובמושכלות ובחוכמה ואמונה. והוא הטוב, וזה היה מידתו של שם. אם כן, שם זה אותו אב טיפוס אנושי, וכל מי שיצא ממנו, שהוא בעצם מבטא את הערך השכלי, אבל לא רק בממד האנושי, אלא השכלי האלוקי, הוא מלך חיים על פי השכל האלוקי הזה, כמו שהוא אומר כאן, חיים שכליים להתהלך לפני השם, לא חיים שכליים של אריסטו ואפלטון, אלא חיים שכליים של אמונה. וכן אחר כך, שהם עוסקים בעיון ובמושכלות ובחוכמה ואמונה. את המדרגה הזאת מגדיר המלבים טוב. למה זה טוב? כי זאת האמת. זה הממד האלוקי שהוא מקור הכל, המחיה הכל והמגמה של הכל. זה ממד ראשון, לכן כל מין שיהיה מבני שם, העוגן הפנימי והייעוד והתפקיד שלו יהיה הממד האלוהי. יפת, יפת זה הסוג השני, ויש אנשים מדיניים, מדיניים הכוונה חברתיים, שיבחרו לחיות חיים המדיניים, החברתיים, תחת נימוסים ישרים שהוא המועיל, וזה היה מידתו של יפת. אף טיפוס אנושי שני, זה אף טיפוס ששייך לממד האנושי שבאדם. הממד האנושי שבאדם לא יכול להתנהל, אלא אם יש מוסר. נכון? אדם לאדם זאב, זה קטסטרופה. אי אפשר להתנהל בלי מוסר. ומוסר כמובן הוא תולדה. אדם לאדם זאב, זה ביטוי כזה. זאב. זאב, זאב תורף. זאב תורף. תורף, זה בעיה להיות אדם לאדם זאב. זאב לזאב זאב, זה נכון. חיה, כן, כן. אבל אדם לאדם הוא אדם. נכון? אז אדם לא יכול להתנהג בצורה לא שכלית, כלומר לא מוסרית. אז זה יפת. למה זה נקרא מועיל? והוא המועיל? כי כדי שבני אדם יוכלו לחיות ביחד כחברה, אז התועלת שצריכה להיות זה שאתם מתנהגים אחד לשני, מבחינה מוסרית, על פי השכל האנושי ההגיוני. אז זאת מדרגת האדם, המדרגה הראשונה שם האלוהי שבאדם, המדרגה השנייה יפת האנושי שבאדם, כאן המלבי מחדד את המדרגה המוסרית, אנחנו מוסיפים, שהיא מופיעה כמובן מתוך הכרה שכלית של הערך המוסרי המייחד את האדם. מדרגה שלישית, זה הצד הבהמי שבאדם, זה חם. ויש אנשים בהמיים שיחיו חיי התאוות והתשוקות הרעות כבהמות, וזה הערב. וזה היה מידתו של חם. אז יש טוב, זה האמת האלוקית. יש מועיל, מועיל הסדר החברתי האנושי. ויש ערב, ערב זה תאוות, זה ערב, זה מתוק, זה נעים. זה כל מה שקשור לצד הנמוך, השפל של החיים. זה היה מידת חם. אם כן, הממד האלוקי שם, הממד האנושי יפת, הממד הבהמי חם. מה אומר יצחק? ערב, ערב, לא, 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 וזה היה, זה הערב, זה הערב, מועיל והערב. אל העורב, כן, אבל כאן זה הערב, זה נכון, מה שאתה אומר. המתוקים, מה שנעים לי, מה שטוב לי, ולא מה שמועיל לי, ולא מה שטוב לי. מה שנעים לי ומתוק לי, ולא מה שמועיל לי, או מה שטוב לי. טוב, אומר המלבי מסיים, ויען שבני נוח היו השורשים לכל דור יולד המים אחריהם, ובני נוח הם בעצם אבות המין האנושי, אחרי המבול, לכן היה צריך שימצא השורש לזה באבות של כל בני האדם, ומאלה נפצה כל הארץ שתולדותיהם יכללו בג' שורשים אלה. אם כן, שלושה אלה בני נוח, זה לא מיותר. זה לא הבנים הספציפיים של נוח, אלא זה כל המין האנושי שהוא בני נוח. ומאלה נפצה כל הארץ, אל תחשוב שלפעמים זה יהיה ככה. תמיד זה יהיה ככה. תמיד לאורך כל ההיסטוריה יהיו אנשים שמים, אנשים יפתים, אנשים חמים. אפשר לומר יותר עמוק מזה, שבכל אדם כלולים שלושת הממדים האלה. השאלה מה העוגן המרכזי, המצוויין, מישון צוויון, האופי, האישיות היסודית. אז יש אנשי האלוהים, אנשי האדם ואנשי הבהמה. טוב, מה זה קשור ליוון? מה זה קשור לחנוכה? אומרת התורה, בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויוון, ותובל, ומשך ותירס. אם כן, ליפת היו שמונה בנים. הבן הרביעי נקרא יוון. אם כן, יוון, כמובן שיש גוונים בתוך השמונה בנים האלה, אבל יוון, אם כן, זה המשך של יפת. אז לפי המלבים כרגע, שם, זה מי שקורא בשם השם, זה עם ישראל, כי המשך השמיות, אם אפשר לומר, ויוון זה המשך היפתיות. אז הבירור בין שם ליפת, זה בעצם הבירור במילים אחרות בין ישראל ליוון, שזה בירור בין מי שקורא בשם השם, לבין מי שמסתפק, כרגע נדבר יותר נראה שזה לא פשוט כל כך, מסתפק ביפת, כלומר בממד האנושי, השכלי, המוסרי, ותכף נראה גם יותר נמוך מזה. אני רק מעיר הערה, שלא לשכוח שלפעמים יש קואליציה בין יפת לחם. נכון? כשנוח משתכר, אז יפת וחם הולכים לחסות אותו. נכון? כן או לא? שם ויפת, סליחה, שם ויפת. אבל הרבה פעמים, נכון? נכון, אבל הרבה פעמים יש קואליציה בין יפת לחם, תכף נראה מה זה אומר. בסדר? טוב. עכשיו, כדי להעמיק את זה קצת יותר, אז אנחנו הולכים ללמוד רמב״ם במורה נבוכים, חשוב מאוד, והרמב״ם הזה בעצם קצת מסדר לנו יותר את התמונה. הרמב״ם אומר ככה, בסוף מורה נבוכים, הרמב״ם אומר ככה, כבר בערו הפילוסופים הקדומים והאחרונים, שהשלמויות הנמצאות לאדם ארבעה מינים. יש בעצם ארבע שלמויות באדם, והאדם צריך להשלים את עצמו בארבעת השלמויות האלה, את עצמו בארבעת השלמויות האלה, אבל צריך לדעת את ההגדרה של כל אחד מהשלמויות האלה ואת היחס ביניהם. השלמות הראשונה, אומר הרמב״ם, היינו צריכים הרבה זמן לברר את הרמב״ם הזה, אבל להיות בזמן קצר, אני אגיד את העיקרון ונראה כמה מילים. השלמות הראשונה, הראשון והוא הפחות שבהם, והוא אשר עליו יחלו ימיהם אנשי העולם, הוא שלמות הקניין. מה שנקרא שלמות הממון והרכוש. רצוני לומר מה שימצא לאדם מממון ובגדים וכלים ועבדים וקרקעות וכיוצא באלו. היום קוראים לזה נדלן, מכוניות, חשבון בנק וכו'. אז שלמות ראשונה שהרמב״ם קורא לה שלמות, שאדם צריך להשלים את עצמו, אבל רוב בני אדם מכלים את ימיהם רק או בעיקר על השלמות הזאת, היא שלמות הקניין. אז הם כל הזמן עסוקים באיסוף כסף ובאיסוף רכוש. איך אנחנו מתייחסים לשלמות הזאת? אומר הרמב״ם, ושיהיה האדם מלך גדול ומזה אמין. זאת אומרת, באמת הסוג של, נגיד, מלך גדול, יש לו אחוזות, יש לו אוצרות ורכוש גדול והרבה כסף, השלמות שלו היא שלמות הקניין. מחרתיים אומר הרמב״ם, עוד כמה שורות, האדם הזה לא יהיה מלך. אין לו את כל האוצרות האלה, אז אין לו ערך משל עצמו. לכן שימו לב הגדרה, מהי השלמות הממונית, הקניינית, בין האדם לבין השלמות הזאת, ושיהיה אדם מלך גדול ומזה אמין, ושלמות, והשלמות הזאת הוא שלמות שאין דבקות בינו ובין האיש ההוא כלל, אבל הוא יחס אחד. זאת אומרת, זה לא שלמות באדם עצמו, זה מיוחס לאדם. ניקח דוגמה, לא מצאנו אדם אמר, יש לי, סליחה, לא מצאנו אדם אמר, אני כסף, אני נדלן, אני מרצדס. לא, יש לי כסף, יש לי זה לא אני. אני זה דבר שהוא אתה עצמך. יש לי, זה יחס אל, אוקיי, אז הכסף הזה הוא בחשבון בבנק על שמך. האוטו הזה רשום במשרד הרישוי על שמך. בסדר גמור. אבל זה לא אתה. לכן היחס בין האדם לבין השלמות הממונית שלו, זה לא שלמות בעצם, זאת לא שלמות עצמית באדם עצמו, אלא יש לו איזה יחס לדבר שהוא חיצוני לו. נפקא מינה, היום יש לו את זה, מחר אין לו את זה. וגם אם יהיה לו את זה כל החיים, זה לא הוא עצמו. לכן אומר הרמב״ם, היחס של השלמות הזאת אל האדם, רוב הנאתו דמיון גמור. זה שיש לי אדמה ויש לי אוטו ויש לי כסף בחשבון הבנק, בסדר מאוד, בסדר גמור, טוב מאוד, אבל זה לא אני. ורוב הנאתו דמיון גמור, רצוני לומר שזה ביתי וזה עבדי וזה הממון שלי וכולי, ימצא הכל חוצה לו. ובערו הפילוסופים, קצת מדלג, ובערו הפילוסופים כמי שישים השתדלותו ותוכחו לזה אמין מן השלמות, לא תרח רק לדמיון גמור. והוא דבר שאין לו קיימה, ואפילו כי היום אתה למעלה, מחת למטה, כסף נקרא זוז בחזר, נכון, כי הוא זז מאדם לאדם, ואפילו תקיים בידו הקינן הוא כל המחייב, לא יהיה לו בעצמו, בעצמיותו, בעצם שום שלמות. אם כן, שלמות ראשונה, שלמות הממון, שאנחנו לא מזלזלים בה, הרמב"ם קורא לה שלמות, הרי היה למשל שאין הנבואה שורה אלא על עשיר, גיבור, ענב, חכם, שמח, עשיר, בסדר, לא צריך להיות עשיר כקורח, שמח בחלקו, בסדר, אבל השלמות הממון היא חשובה. מה? ברכוש, ברכוש, אבל לא צריך להיות, אבל עוד פעם, לא צריך להיות עשיר. אבל עוד פעם, לא צריך להיות עשיר, צריך להיות שמח בחלקו בכסף. איזהו עשיר או שמח בחלקו? כלומר, אתה מתייחס לממון שלך כדבר שלם מבחינתך. אתה מרגיש שלמות ממונית גם אם אתה אוכל לחם ומרגרינה. מבחינתך זה מספיק. זה אחד. אם כן, שלמות הממון, ההגדרה שלה היא שלמות חיצונית לאדם. יש בין האדם לבינה יחס. הלאה. שלמות שנייה, שלמות הגוף. מה זו שלמות הגוף? השלמות של הגוף הפיזי. קוראים לזה היום כוח פיזי. ספורט. שרירים. אצל בני אדם ממין זכר בדרך כלל זה שרירים. אצל בני אדם ממין נקבה בדרך כלל זה מראה חיצוני. גם בזה אנחנו לא מזלזלים. נפש בריאה בגוף בריא זה בסדר, אבל לא לעשות מזה עיקר. לא שלמות הגוף היא הממד העיקרי בחיים. לכן אומר, עכשיו, השלמות הזאת היא שלמות יותר עצמית לאדם, כי כבר זה הגוף שלו, זה הפיזי שלו, נכון? זה לא הממון שהוא חיצוני לו. והמין השני, יש לו התלות בטבע האדם יותר מן הראשון, והוא שלמות תבנית הגוף ותכונתו וצורתו. רצוני לומר שיהיה מזג האיש ההוא ברמה הגופנית, בתכלית השיווי, ואיבריו נערכים חזקים כראוי. אז הוא אדם מאוד שרירי, מאוד חזק, יפה מאוד. וזה המין, גם כן מן השלמות, אין לעשות עוד תכלית, כוונה. למה לא? מדע שהמטרה זה לא ספורט. יש היום אנחנו יצרנו אליליות מהספורט. עד כדי כך שבקורונה הכל סגור חוץ מלעשות ספורט. וחדר כושר זה קודש קודשים. נכון? אנחנו לא נגד זה. בסדר. אבל זה לא הדבר העיקרי. למה לא? כי שלמות הגוף, אומר הרמב״ם, זה לא מצד היות האדם אדם, אלא זה מצד היות האדם חיה. הגוף שלך הוא בעצם משותף לך ולבהמה. כלומר, עוד פעם, השלמות הזאת אין לעשות אותו תכלית כוונה מפני שהוא שלמות גופני, השורה הראשונה למעלה בעמודה האמצעית, ואין הוא לאדם מאשר הוא אדם, אבל הוא מאשר הוא בעל חיים. זה הצד החייתי שבאדם שלמות הגוף, והשתתף בזה עם הפחות שבבעלי חיים גם כן. דוגמה, היום למשל יש מקצוע ספורט כזה שנקרא הרמת משקולות. כמה, איזה משקל אתה יכול להרים. טוב, אז אדם יכול להרים 200 קילו, לא יודע כמה. נגיד, יבוא אריה, פיל, יכול להרים יותר ממך. שבירת קיר, אדם יכול לשבור קיר גבס. יבוא היפופוטם, ישבור קיר בטון. אדם יכול לשבור לוח עץ. יבוא, לא יודע מי, דוב, ישבור אבן. נו, אז מה? אז גם אם אתה תהיה חזק ביותר מבחינה גופנית, יש חיות שהן יותר חזקות ממך. לכן זה לאדם מאשר הוא חי, לא מאשר הוא אדם. ואילו הגיע הכוח אחד מבני האדם, עד התכלית האחרון, לא, כלומר, עד המקסימום שהאדם יכול להיות שלם בגופו, לא ישיג, לא יגיע לכוח פרד אחד חזק, כל שכן אריה או כוח פיל. ותכלית זה השלמות, שישא מסע כבד, או ישבור עצם אב, וכו'. זה שלמות הגוף. רק רגע שנייה אחת ברשותך. אם כן, עד לכאן רבותיי, חם, חם יפת שם. חם הוא שייך לגוף, לממד הבהמי. אומר הרמב״ם, מי ששם תכלית חייו שלמות הגוף, הוא שם חייו כמו בהמה. אין זה לאדם מצד שהוא אדם, אלא מצד שהוא בהמה. שלמות הממון זה עוד יותר חיצונית. השלמות הגוף וכל וחומר שלמות הממון, זאת מדרגת חם. עדיין לא הגענו ליפת. תכף נראה שלפעמים יפת יורד לחם. זה מה שתכוונתי כשנוח השתקר. כן. בעל חיים. כן. כן. הלאה. שלוש. שלמות שלישית, שלמות האדם באשר הוא אדם. אני רק, אז, כן, רק נסדר את הדברים. השלמות הגופנית והממונית היא מצד הממד הנמוך שבאדם, מצד החם, מצד הנפש הבהמית שלו. השלמות האנושית, בעיקר השכלית והמוסרית, כאן הרמב"ם מדבר בעיקר על המידות וכולי, היא שלמות האדם. האדם באשר הוא אדם יש לו מוסר, והמוסר שלו מתנהל על פי שכל של מוסר. אומר הרמב"ם, והמין השלישי הוא שלמות בטבע האדם יותר מן השני, שהשני השלמות הגוף, הראשון שלמות הקניין, השלישי, והוא שלמות מעלות המידות, והוא שיהיו מידות האיש ההוא על תכלית מעלתם. כלומר, שאדם יגיע לתכלית המעלה המוסרית. ורוב המצוות, הרמב"ם מחלק את המצוות ל-14 קבוצות, הוא אומר שהרבה מן המצוות הם כדי לתקן את המידות. המהר"ל חלק על זה מחלוקת קשה, לא ניכנס לזה כרגע מקוצר הזמן. אומר הרמב"ם, רבותיי, הגדרה, שימו לב, מדלג משפט, וזה המין מן השלמות, גם כן איננו רק הצעה לזולתו, ואין עוד תכלית כוונה בעצמו. כלומר, אם שלמות הגוף היא מצד החיה שבאדם, שלמות המידות זה מצד היות האדם חברתי. כי עיקר השימוש במידות זה בינך לבין בני אדם. אומר הרמב"ם עוד כמה שורות, ואם נעלה על הדעת שיהיה אדם שחי באי בודד, נכון שיש ערך למידות מצד עצמן, במובן הנפש המוסרית שלך, המתוקנת שלך, נכון. אבל מצד התועלת השימושית של זה, וזה לזה מתכוון פה, התועלת השימושית של מידות מתוקנות בנפש האנושית, זה ביחס לחברה. אז אם אתה חי בלי חברה, אדם כועס, אתה לא יכול לחיות אדם כעסן בתוך חברה. אדם קמצן, אתה לא יכול לחיות קמצן בתוך חברה. אדם וכו' וכו'. לכן רוב השימוש, לזה הרמב"ם מכוון, של המידות הוא חברתי. אז גם תיקון המידות הוא לא מצד היות האדם, האדם הוא עצמו, אלא מהיות האדם חי בחברה, קורא לשונו. וזה המין מן השלמות, גם כן איננו רק הצעה לזולתו, זה הצעה, זה הכנה, כמו להציע את המצעים. המטרה זה לא שהמצעים יהיו מוצעים. המטרה זה שמישהו ישן עליהם. אני מציע למישהו הצעה, נותן לו הצעה טובה. ההצעה הזאת היא רק הצעה, אתה מחליט מה אתה עושה עם ההצעה הזאת. אז כל דבר שהוא הצעה, הכוונה הוא רק הכנה למשהו שיבוא אחר כך, נכון? אז כל המידות איננו רק הצעה לזולתו, שנוכל לחיות ביחד בצורה מסודרת כחברה, ואינו תכלית כוונה בעצמו, הכוונה לעצמו, לעצמיותו. כי המידות כולם אינם רק, אלא רק בן האדם ובן זולתו. וכאילו זה השלמות במידותיו, הוא חן בו לתולת בני אדם ושב כלי לזולתו. שאם תעלה בלבך שאחד מבני אדם עומד לבדו, באי בודד, ואין לו עסק עם אדם, נמצאו כל מידותיו הטובות עומדות בטלות. טוב, המהר"ל חולק על זה תכלית מחלוקת, אבל כרגע אין זמן כל כך להיכנס לזה. אם כן יוצא, שהשלמות הקניינית הממונית היא חיצונית לאדם, יחס. השלמות הגופנית היא מצד היות האדם חיה, הנפש הבהמית שלו. השלמות המוסרית, השכלית המוסרית, היא מצד האדם היות חברתי. מצד האדם חברתי. ומה, זה יפת. יפת זה הממד השכלי והמוסרי. אמרתי מקודם שהרבה פעמים יפת יורד למדרגת חם. כי כל מה שהוא לא אלוהי, המכנה המשותף בין חם ליפת, שזה לא אלוהי. אז חם זה יותר הבהמי, יפת זה יותר האנושי. לכן הרבה פעמים מצאנו חיבור מלחם ליפת, וביוון מצאנו מצד אחד יפת, שיוון הוא בן יפת. אז מצד אחד מצאנו פילוסופיה, אפלטון אריסטו, אתונה, ומצד שני מצאנו גוף, ספרטה, ספורט, אולימפיאדה. המשותף לשניהם, אין בזה אלוקות. מדרגה רביעית, השלמות הרביעית, והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא הגיע האדם לאדם המעלות השכליות, אבל לא רק שכל של פילוסופיה, את זה גם אמרו הפילוסופים. כאן הרמה בהתחלה אמרו, כבר בירו הפילוסופים. אחר כך הוא יגיד שהנביאים הסכימו לזה. אז הפילוסופים יגידו שהאידיאל הגדול זה המושכלות האלוהיות. הנביאים יגידו שהאידיאל הגדול זה המושכלות האלוהיות שהופכות לחיים. זה לא רק ידיעות על דבר האלוהות. זה חיים במדרגת האלוקות מתוך ההשכלה האלוקית הזאת. לכן המין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא הגיע לאדם המעלות השכליות. רצוני לומר ציור המושכלות, ללמוד מהם דעות אמיתיות באלוהיות, וזאת היא התכלית האחרונה, והיא משלמת האדם שלמות אמיתי, והיא לא לבדו. זה באמת עצם האדם, ובעבורה יזכה לקיום הנצחי. תראו את המשפט הבא, ובא האדם אדם. מה הופך את האדם לאדם? הממד האלוהי. אז יוצא ככה, חם, לפי הרמב״ם הזה, שלמות ממון גוף. יפת, שלמות אדם, שכל מוסר. שם, שלמות האלוקית. השלמות הגופנית, וכל וחומר הממונית, מהיות האדם חיה. השלמות המוסרית והשכלית, היות האדם חברתי. השלמות האלוהית, היות האדם אדם, ובא האדם אדם. זה לשון הרמב״ם. אז עד לכאן הייתי יכול לסיים את השיעור ולהגיד ככה. אז מה המאבק בין שם ליפת, בין ישראל ליוון? האם החיים מתחילים ומסתיימים בממד הטבעי, אתונה ואפילו ספרטה? כלומר, שכל, מידות, או אולי גם גוף, כל וחומר ממון, או שהחיים כוללים ומתעלים למדרגת שם, למדרגת האלוקות, וממילא האלוקות הזאת יכולה גם לתת וצריכה לתת את הערך גם ליפת וגם לחם. עד לכאן, אם הייתי מסיים את השיעור, זה היה פשוט. עכשיו רבותיי, זה יותר מסובך, ועוד 5 דקות אני עוצר. ברוך הבא, יושב כבודו. יושב כבודו. עכשיו זה יותר מסובך, למה? כי חכמים אמרו בגמרא, לעולם ילמד אדם בנו, לעולם אל ילמד אדם בנו חוכמה יוונית. אבל יכול אדם ללמד בנו לשון יוונית. חוכמה יוונית אסור. לשון יוונית מותר. חוכמה השכל. כל חוכמות החול שיש היום. לא, לא, דווקא יוונית. כל חוכמות החול שיש היום. מתמטיקה, הכל מה שאתה רוצה. זה רק רעיון של חוכמה. אנחנו תראה לפני ההבדל בין חוכמה ללשון. חכה, תכף נראה, לא סיימנו. בסדר. אז אם כן, יכול אדם ללמד בנו חוכמה יוונית, עוד פעם, יכול אדם ללמד בנו לשון יוונית, אל ילמד בנו חוכמה יוונית. מה ההבדל? מה ההבדל בין חוכמה לבין לשון? אומר הרב מקור 3, בזה נסתפק להיום. הגמרא אומרת שעל החוכמה היוונית נגזרה גזרה, שלא ילמד אדם בנו חוכמה יוונית. אבל לא על לשון יוונית. יכול ללמד בנו לשון יוונית. מה ההבדל? אומר הרב, ההבדל בין לשון לחוכמה הוא ההבדל שבין סגנון לתוכן. לשון זה אמצעי, זה סגנון. אני רוצה להעביר לך תוכן. בוא נדבר אפילו טכנית על שפה. אני יכול להעביר לך את התוכן הזה בעברית, יכול להסביר לך את זה, להגיד לך את זה באנגלית, יכול להעביר לך את זה ביפנית, יכול להעביר לך את זה בצרפתית, יכול להעביר לך את זה במרוקאית ובאמרית. נכון? זה אמצעי. העיקר עברתי את התוכן. אז לשון זה רק סגנון. חוכמה זה תוכן, זה מהות, זה משמעות, זה זהות, זה ייעוד, זה תפקיד, זה משהו אחר לגמרי. אומר הרמב״ם, אומר הרב, סליחה, את התוכן, ההבדל בין לשון לחוכמה הוא ההבדל שבין סגנון לתוכן. את התוכן, את החוכמה, אין אנו צריכים לקבל אלא מתורתנו הקדושה. הערכים והאידיאלים שלנו, מה התורה אומרת, מה האידיאלים האלוקיים. אבל התוכן שלנו הוא עשיר ורענן, מכניס חיים אציליים ליחיד ולרבים וכו'. במה שנוגע, אבל לעומת זאת, במה שנוגע לסגנונות, כלומר, משהו האמצעים של החיים, ההכנה, ההצעה, מלשון הכנה, במה שנוגע לסגנונות, לאיפוי הדברים, רואים אנו שגם אחרי כל המלחמות והניגודים הגדולים שבינינו בין היוונים, מצאו חכמנו הקדושים סמך בפסוק, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, יפיפותו של יפת בעולי שם. כלומר, אין לנו בעיה לקחת סגנון, לקחת אמצעי, גם זה חשבון שלם, האם זה רק דברים טכניים, או גם דברים שקשורים לחוכמה שהיא ההכנה. עוד סוגיה שלמה, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, אם כן, לשון יוונית זה סגנון, חוכמה יוונית זה תוכן, זה בשום פנים ואופן לא. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהל השם. שימו למה כתוב. אם הלשון של יפת, היא נמצאת באוהל של שם, כלומר הקודש, מקדש את הסגנון, זה מצוין. אבל אם אנחנו חיים בתקופה שזה מתהפך עלינו בלי שאנחנו שמים לב, זה לא יפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. זה התורה של שם מתחללת באוהל של יפת. אני אומר את זה בשפה יותר ברורה. היום הסגנון עבר כבר להיות התוכן. איך הגענו למצב הזה? שהאמצעי, שהיות ואני חייב לסיים, אני רק רוצה לסיים את זה, שהאמצעי של החיים הפך להיות תרבות. נכון, קוראים לזה היום משרד התרבות והספורט. איך ספורט הפך להיות תרבות? זה התוכן? זה האידיאל? היום המעמד של האדם נגזר על פי מעמדו הכלכלי. כלומר, איזה אייפון יש לך? כלומר, באיזה אוטו אתה נוסע? כלומר, באיזה וילה אתה גר? היום אנחנו מבולבלים לגמרי בין תוכן לסגנון, בין תוכן לסגנון, בין חוכמה ללשון. האמצעי הפך להיות המהות. אומר הרב, שלמה המלך בנה את המקדש. המקדש מקור הקודש. הוא לא ראה שום בעיה לבקש מחירה המלך צור, שחי בצידון, צור וצידון, ללכת אל הצידונים, שהיו מומחים בקריטת עצים, שיחרטו עצים לטובת בניין המקדש. למה שלמה המלך לא ראה בזה בעיה? כי הייתה הפרדה ברורה בין קדושת המקדש, כתוכן, כמהות, כייעוד, לבין קריטת העצים, שזה רק אמצעי טכני. כמובן, נגיד בסוגריים, היום ודאי שיש להעדיף עבודה עברית, אז כנראה לא היה בנמצא. ברור. אם אין עבודה עברית, אז לפחות עבודה זרה. אבל עבודה זרה במובן של עובד זר, שמבין שהוא זר, שאין לו פה שאיפות לאומיות, כמו סיני, תאילנדי, אם אין עובד עברי. אבל בטח לא עובד זר שבטוח שהוא בא לבית. כלומר, ערבי, זה ודאי שלא. לכן, סיכום. אומר הרב, שימו לב. אם אנו חלילה, אני מסכם, אם אנו חלילה עוזבים את התוכן של הקודש, ורוצים להחיות את נשמתנו, היחידה נשמת האומה, בתוכן של יוון, חוכמה יוונית, זה היו לא יהיה. הרי זה דבר שהיו לא יהיה. אולם בשעה שאנו באים לסגנן את החיים, לתת לחיים צורה חיצונית, רק ההצעה, רק ההכנה, ההכשרה, אז אנחנו אומרים שכשם שאיננו נעלבים מזה, שבשעה שניגש שלמה לבנות את בית המקדש, הוא שלח למלך חירם בקשה לתת לו אנשים לכרות בעדו עצים, כפי שכתוב הפסוק במלכים, כי אתה ידעת, כן בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים, אומר הרב, איננו בעיה עם זה. כך לא נהיה, כמו ששלמה המלך לא ראה בעיה, לבנות את המקדש, מקום הקודש, השראת קדושה, השראת שכינה, שמי שמטפל בסגנון זה הצידונים, כך גם אנחנו. לא נעלה ונצטרך להשתמש בעזרת כוחות חוץ, בהכנת הצורה החיצונית לחיים. תראו את המשפט הבא. צידונים אמנם קרתו עצים, אבל עצם קדושת המקדש נשארה בידינו. וידענו לשמור את קדושת המקדש ועבודת הקודש. זה לא שהצידונים שקרתו עצים הכניסו את תרבות צידון לתוך המקדש. יפת שבאוהלי שם הופך את אוהל שם לאוהל של יפת. אמריקה, אירופה, כל התרבות המערבית. לא. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. הצידונים קרתו עצים ובנו מקדש. אבל התוכן הקדוש נשאר. אז מה המלחמה בין ישראל ליוון? המלחמה הפשוטה היא בין יפת ואפילו לפעמים חם לשם. בין הממד האלוהי לממד האנושי והבהמי. זה פשוט. המלחמה היותר גדולה בין ישראל ליוון, כולל היום הזה, זה לא רק בין האלוהי לבין, אם אפשר לומר, האנושי והבהמי. אלא שבתוך התוכן הכאילו אלוהי, נכנסת כבר תרבות אחרת לגמרי, שרוצה לנתק אותנו מהאלוהי. זה המאבק. לכן הבירור עוד לא הסתיים. כמו שניצחנו אז בימים ההם, כן בזמן הזה, במהרה בימינו, אמן.